בתל אביב היא סטייק מלא בנוזל ששם אותו על פלנצ'ה עם שמן רותח, וכל הנוזל משפריץ לכל הכיוונים ודם יוצא החוצה מהסטייק.
אז היום אנחנו עם אייל טוביה מרדכי שני. בפודקאסט ללא הפסקה של עיריית תל אביב יפו, האיש שהפך המבורגרים בחזית בזמן שקיבל כוכב משלן ממש לאחרונה, ששם את השואית, העגבניה והכרוב על השולחן התל אביבי, והחזיר את הפיתה להיות סקסית, למרות שכולנו בכלל אלרגיים לגלוטן, אנחנו עדיין אוכלים אותה.
אנחנו לא כולם אלרגיים, זה יש עניין עם הכולם אלרגיים לגלוטן. בגלל את אלרגית לגלוטן, אם זה בסדר לחשוף בתחילת הפרק ככה. אבל אני חושב שיש איזו רתיעה מגלוטן. גלוטן גם יכול להיות מאוד טעים ומזין וכיף, ואפילו לא בריא.
זה ליטרלי דבק.
אני אגיד לך, עם השנים לחם נעשה פחות לחם, והחיטה מתומצתת עד לרמה המילנית. חיטה זה העולם כולו, זה ממש יוניברס החיטה. אבל מזקקים אותה ומזקקים אותה ומלבינים אותה. אתה יודע שיש חווה בצרפת, בדרום צרפת, בדורדון. יש שם אדם שמגדל חיטות טבעיות, לא היברידיות, זנים קדומים, ועושה מזה לחמי מחמצת, ומביאים אליו אנשים חולי צליאק עם רגישות עצומה לגלוטן גבוהה קיצונית, הם אוכלים את הלחם שלו ולא נרשמת שום תנועה בדם.
יפה. אז זה התיעוש בעצם.
זאת אומרת, גופך מבכה על אובדן החיטה.
ללא הפסקה, הפודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
אז אני ממשיכה. הוא משורר של מזון שמתחיל במשפטים כמו, אני אגיד לך מה יש פה, ואז אומר משפטים כמו, איך את לא מפענחת חציל? כל כך נכון. מנסה ומצליח לחבר אותנו לטבע דרך תרד בחמאה, מזכיר לנו את האהבה של הבית דרך תפוח אדמה, ובאופן כללי מחבר אותנו לעצמנו באמצעות ביס מדויק. אייל שני הוא משורר מזון שמאיזשהו סיבה טינג'רים בטיקטוק חושבים שהם יכולים לחכות אותו, אבל יוצאת להם קרובית שנראית כמו תחת. לאחרונה, ולכבוד הקיץ הבא לנו לטובה, הוא פתח גלידריה אדירה בשם קסטה, שיש שם תור מטורף בפארק המסילה, שכולנו מתים לטעום, בעיקר אני, את גלידת התה הירוק. שלום לאייל שני.
שלום, שלום.
מחכה שיגמר התור. עשיתי טיפול שיניים לא מזמן, אז הן פחות עובדות. כל פעם שאני אוכל משהו קר,
כן, זה כואב.
ועדיין רציתי לאכול את הגלידה היום.
דרך אגב, לא יחייב לך כל כך, כי הגלידה חמה לא קרה.
הגלידה חמה.
היא חמה, זה מה שנקרא גלידה חמה. היא יושבת באזור מינוס 10 מעלות צלזיוס.
אוקיי.
אני אגיד לך שב-16-18, מינוס 16-18, אתה אוכל אותה ועובר סבל דנטלי מאוד גדול.
כן.
במינוס 10, יחד עם הסוכרים והשומן, היא מרגישה כחמה.
אוקיי.
Okay. כן, עובדת ככה, אז אתה לא תחווה סבל מזה.
היה לי חשק לפני שתיארת כן. את זה, ועדיין, אני חושב שהוא רק התגבר עם הגלידה החמה.
אורי צילם לי את התור, זה נראה מטורף.
כן. תור זה חלק מהמרכיבים של הגלידה. כל דבר הוא חלק מהמרכיבים.
משלמים לאנשים שיעמדו בתור?
חס וחלילה.
אתה יודע שעושים...
מהות הקפיטליזם.
חס וחלילה, בוא אני רוצה להגיד.
עושים את זה במקום שנפתח עכשיו בדיזנגוף, אני לא אגיד את שמו.
שמשלמים לאנשים...
אמריקאי.
אני אגיד לך משהו נורא פשוט, הייתה מלחמה, ויש מלחמה, שתימשך, אבל היא יושבת מתחת, היא לא יושבת על... היא לא נוגעת בקווי הזעם והתסכול רגע ברגע. אבל להיות טבח במלחמה, זה גם פתרון, וגם צריך לעשות שם איזה מעשה התאבדותי. למה זה פתרון? כי תמיד מעשה גואל מסבל נפשי. תמיד.
נכון.
בשביל זה אני מחזיק כל כך הרבה שנים בתוך המקצוע הזה, השותפים שלי, שמנהלים, אני לא מנהל, שותפים שלי שמנהלים, אני רואה אותם איך הם מוספים מתח על פני היום. זה נורא מורכב לנהל עשרות מסעדות. אני שומע אותם, ניגש לקרש החיתוך שלי, לוקח את הסכין, שלושה חיתוכים, ויש לי כבר עולם שבראתי. ואני שם, מפליג הרחק מכל מחוזות המתח, אל האושר, הנה, אולי יקרה משהו.
אני חושב שהיה לך רגע נורא מעניין שם, אני חושב שזה היה בנובמבר, חודש אחרי תחילת המלחמה,
כן.
שאתה מקבל כוכב משלן, שזה בטוח רגע שחיכית לו הרבה זמן.
לא.
לא חיכית לזה הרבה זמן?
לא, שהייתי צעיר מאוד חיכיתי לו. אני גדלתי על ברכיים של שפים צרפתיים. רציתי להיות כמותם, עוד לא היה כלום בארץ. ואותם ראיתי ראשונים, הם היו המודל שלי. היו המון טקסים, הם היו תואמים כל דבר, עד היום אני תואם, אף טבח בארץ לא תואם, ואני לא מבין איך הם לא עושים את זה, עד שהבנתי יום אחד שהם לא גדלו על הברכיים שלהם, אני כן. ושם, כשראיתי אותם, ועוד לא ידעתי לבשל, הייתה בי ידיעה אחת. אנחנו, כמה טבחים פה בארץ, לא פחות מוכשרים מהם, לא פחות טובים מהם, אנחנו יכולים להיות כמותם, רק אנחנו צריכים להגדיר מטבח. את זה אני ידעתי, והיה לי חלום להיות טבח של שלושה כוכבים. היום אין לי את החלום הזה, כי שלושה כוכבים אומר פחד ואימה מפני משלן, שיוריד לך את הכוכבים האלה, כן. שיקח אותם, זה דבר אחד.
זה כמו כאילו לא לרצות להיות אדם עשיר, כי אתה לא רוצה שיהיה להיות בעל רכוש, ואז כן. יהיה אפשר
אתה,
לקחת.
אתה רוצה את המידה המדויקת של הכסף, להיות עשיר זה גיהנום, להיות בעל המידה המדויקת זה חוכמה מאוד גדולה, וגם להיות בעל האיכות המדויקת הגבוהה באוכל, זה אותה חוכמה בדיוק. זאת אומרת, אני רוצה להיות משלן בלי משלן, משלן שבועט במשלן כולו. זה מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה לגעת באנשים, ואני רוצה לייצר בהם אושר. זה לא בפרוטוקול של משלן. משלן מסתכל על צלחת, אני מסתכל על אנשים.
קאט, מושלם.
אל תיבאר. אל תיבאר. אייל, נולדת בירושלים?
נכון.
כעת אתה גר, אתה בכלל בעצם לא תל אביבי, למרות שאפילו תל אביבי.
אני בעצם עזבתי תל אביב, לא ידעתי אם להגיד לכם לפני השיחה, שלא תזרקו אותי.
הוא ידען, הוא ידען.
בטרם הגעתי, תיארתי
לעצמי. זרקת את עצמך.
שאני יודע, זרקתי את עצמי בכוח מתל אביב. אספתי את כל הכוחות שלי, איך אני עושה את זה? אני לא מתאמץ הרבה, זה לא תרגיל מתח 20 חזרות. זה פעם אחת אני עושה קפיצה אינטואטיבית, על פי ידיעה פנימית, ואחרי זה אני מברר מה קרה. אז היום אני גר צפונית לתל אביב מול חוף הים, לא במקומות שהמספרים זה בעשרה מיליון ומעלה.
לא בהרסוף.
אלא למטה לא, אני גר, okay. אני גר בבונים.
איזה כיף
לים,
לך, וואי.
זה מקום נהדר.
אני מבנימינה במקום.
את מבנימינה.
מכירה היטב
את הבונים. כשאת אומרת את זה, אני מסתכל בעיניים שלך, זה נראה לי. אני מכיר את העיניים של חוף הכרמל כבר, למדתי. כן. למדתי להכיר את זה, ואני קם כל בוקר, ואני מול הים. ואני קם עוד יותר מוקדם בבוקר, כדי לראות מהחלון של חדר השינה את הזריחה מהכרמל. ואז שהשמש זורחת, הצבא של עירון הענקית נמצאת מול הים, היא מתעוררת, אני רואה אותה מתעוררת, מתמתחת, לוקחת את הזמן שלה, לוקחת את הזמן שלה, זה לא כמו שאת קמה בבוקר, זה 4 שעות היא לוקחת את הזמן.
וואו, עדיין מדובר בצו.
התבוננויות, כן, אבל כשפעם הבאתי לה זכר, היא התחילה להתקוף אותו, בצורה שלא הייתה מדבר ככה על צווים.
אני ראיתי
צווים
במהלך האקט, עבדתי בגן חיות בירושלים בתנכי, היינו שם צבים סודנים, כן. נכון? רונה היא צבא סודנית.
סודנית, כן.
והם עושים סקס מאוד יפה. זה, הם תראה, עושים קולות שלא מביישים כן, בני אדם.
כן. הם עושים איח.
איח.
איח. עכשיו זה כל היום. עכשיו אני גר בגבעה, שגרים שם אנשים הרבה יותר צעירים ממני, ולכולם ילדים. והצב על הנקבה, משתולל עד השמיים, מ9 בבוקר עד 6 בערב. כן. וצרחות בכל המושב של עונג. פעם ראשונה לא היה לי כל כך נעים מכזאת החצנה.
מדהים.
עכשיו, דרך אגב, גם להיות גבר ליד צב זכר זה לא מחמיא.
ממש לא מחמיא. גם... לא
כי הוא יותר קול.
גם באיכות.
שכל זה לא... גם באיכות, גם ביכולות.
איפה? שמישהו צריך להיכנס שעריון, עניינים, זה צריך להיות...
והנאה מושלמת, בלי לחשוב משהו, בלי לחשב משהו, פשוט הנאת טבע תאורה, זה ראוי לקינה.
אבל אם אתה תופס את הצד הרע של צו, והוא אין. נותן לך ביס,
תשמע.
זה יכול ממש לרסק אצבע.
אני באמת? כבר...
מה יש להם...
כבר
היו לי פעמיים תפרים ממנה מירונה.
כן.
אני בחטאי, כל רגשי אשמה, שמעולם לא ידעתי שיש לי בחיים, נמצאו בי ברגע שמצאתי אותה. היא באמת הייתה הבת שלי שגידלתי אותה בחרדתיות ורגשי אשמה. יש לי עוד ילדה, אנה. גידלתי אותה באיזה מין חופש פנימי, והחלטתי שרק שמחה יהיה לי בלגדל אותה. אבל הגיע הצבא, והנה, התחלתי לשלם את כל החשבונות.
כן.
ולא האמנתי שהיא יודעת לאכול מהאדמה, כן? זן של 220 מיליון שנה אחורה. אז התחלתי להכיל אותה מהיד. צבים, זאת חיה מדהימה בגלל הרבה סיבות. אחד מהדברים המוזרים בהם, זה שיש שם יכולת למידה מטורפת. הם יודעים לבנות תבניות. מהרגע שהם יצקו סביבם תבנית, הם לא יכולים להשתחרר ממנה. היא כבר לא תאכל מהאדמה בחיים, היא צריכה שאני אבוא ואני אאכיל אותה. ולאכיל אותה זה סכנה. כן, מה זה מפונקת?
לא, תלותית.
מה זה אני עובד? תלותית? מה? יודעת לשעבד, יש אנשים שיש להם יכולת, זה בדרך כלל בחולשתם, הם משעבדים את החזקים ביותר.
אבל לא יצאת מהעיר רק בגלל הצבא. אני חושב שהעיר בטח גם
ראיתי אותך... היא הביאה לי את הרעיון, אני גידלתי אותה על גג ברחוב נחמני.
היינו שכנים אגב, הייתי רואה לך הרבה על אופניים.
חוסר, אני לאט לאט יותר, הפנים שלך נפתחות לי ביותר.
מה שיחה?
נפתחות לי. אני גידלתי אותה על גג, יש להם כאלה ציפורניים של רגליים כמו של פיל, והייתה הולכת והייתי שומע את הטיפוף כמו בחורה על עקבים, וזה קרה לי את הלב שבחיים שלה היא לא ראתה אדמה. והבנתי שאני צריך למצוא לה אדמה. זאת אומרת, היא נתנה לי את הרעיון הראשון לגור על אדמה. אף פעם לא גרתי על אדמה. אני מסתובב כל החיים שלי בשדות, נמצא עם חקלאים על אדמה, לא גרתי אף פעם. והיא הביאה לי את הרעיון. זאת אומרת, צבים מושכים אנשים מהעיר.
דינוזאורים. דינוזאורים. מחזירים אותם אל המקור שלהם. כן.
מושב אבל... הבונים זה, אגב, מושב מזערי. זאת אומרת, יש לו 300 תושבים או משהו
כן,
כזה, נכון? זה קטן ממש
מאוד.
קטן.
מאוד קטן.
אז זה מעבר דרסטי, מ-500 אלף תושבים ל-300 תושבים, אתה נמצא
כזה. אני פחדתי שיתרידו אותי שם, כי בתל אביב מטרידים אותי. תל אביב, אם אני הולך ברחוב, מורידים לי אוכל מהבתים, אומרים לי תטעם, אני לא יכול לא לטעום, אומרים לי תצטלם סלפי, לא יכול לא להצטלם סלפי, אני מרגיש כמו... תל אביב הרגשתי כמו נתח אנטריקוט שמסתובב ברחוב. כל אחד מותר לו לגעת,
כן.
למשש, לזרוק כל מה שרוצים. הפסקתי לאט לאט, הפסקתי ללכת ברחובות, הפסקתי לנסוע במכונית, זה טוב להפסיק לנסוע במכונית, אבל גם תלוי מאיזה סיבות. אני פשוט היו עוצרים אותי כשאני ברמזורים, אז עברתי לאופניים, ולאט לאט יותר ויותר נסגרתי בבתים, לא הלכתי לאכול במסעדות שלי, כי שם הכי התרידו אותי ולא נתנו לי לאכול, וגם במסעדות אחרות הרגשתי שאני לא יכול לשבת ולאכול בשקט, אפילו פיתה פלאפל. ואז יום אחד אמרתי לעצמי, וזה נורא עצוב מה שאני מספר עכשיו, אמרתי לעצמי, עשו לי פה חיים מומללים, איבדתי את החופש הזה של ההליכה, את החופש, את הפרטיות, והרגשתי שאני כמו בכלא בתוך העיר. הייתי חייב לפרוץ את זה.
ומה הייתה הדירה הראשונה שלך?
הדירה הראשונה שלי גרתי באחד העם בלפור, לפני ששיפצו אותו והפך לאחד מהבתים היקרים בעיר, הייתה לי דירה קסומה, שם גרתי 13 שנים.
עם מירי?
עם מירי, כן. בתל אביב,
הכרתם בתל אביב?
הכרתי אותה כן, הכרתי אותה בתל אביב כשעוד לא גרתי בתל אביב, שהייתה לי איזה מסעדה בתל אביב.
אוקיי, איזה מסעדה זאת הייתה?
זאת הייתה מסעדה כשרה שקראו לה ברונו במגדלי עזריאלי. היה לי איזה שותף בחור בשם יוחאי פלג שסחב אותי לעולמות שהם לא שלי.
זה מאוד נשמע, מסעדה בעזריאלי, אני לא מדמיין את זה היום.
לא, אתה לא מדמיין לעצמך, אבל לא, ועוד קשר, אבל זאת הייתה מסעדה כשרה מופלאה הראשונה בארץ ואולי בעולם, שלא שרה חושך מעל פני האוכל הכשר. הוא היה שמח, מלא אור, ים תיכוני, על הבסיס של הזיכרונות שלה, הקמתי אחר כך את מלכה, ודבורה.
מלכה ודבורה זה המסעדות הכשרות של יד. ובאמת עכשיו הייתי רוצה אולי שתיקח אותנו ככה בטיימליין של המסעדות, וביחד אנחנו נשזור את זה עם תל אביב.
מפה או טיימליין?
טיימליין.
בראשית, אני לא רציתי, באיזה רגע בחיים שלי, אני לא רציתי מסעדות. הם עיקו בי ללא רחם. את ירושלים נאלצתי גם לברוח ממנה.
האוקיינוס?
באוקיינוס. ב-89 פתחתי את המסעדה הראשונה שלי, הייתי בן 28, פתחתי את אוקיינוס בירושלים. והיה כלום.
רגע, והרצליה איפה היה?
הרצליה 11 שנים אחרי זה הייתה ברחוב שנקר. אז בירושלים, לא ידעתי מאיפה, למה פתחתי מסעדה, כי הייתה לי חברה שהסתובבה הרבה בעולם, ואמרה לי שאני יודע לעשות את הבויאבז, מרק הדגים הכי טוב בעולם. אני ידעתי לעשות את זה באמת הכי טוב בעולם, לא בגללי, אלא בזכותה של ג'וליה צ'יילד, שהיה לי ספר שלה, יש הספר רווה בשני כרכים, שמי שעוקב, The Mastering of the French Cuisine, שמי שעוקב אחרי המתכונים צד בצד, מוציא אוכל צרפתי מופלא. אי אפשר לפספס את זה. חומרים טובים, זה יצא נהדר. אז למדתי ממנה בויאבז, היה לי בויאבז נהדר, והאישה שלי אמרה, בוא, תפתח מסעדת דגים. פתחתי בירושלים, אבל מסעדות דגים על הערים תמיד יותר טובות ממסעדות דגים ששוכנות לחוף הים. ככה זה יוצא. אני
מדמיין שזה יהיה ההפך מטבע הדברים.
לא, מכיוון שאתה צריך מאמץ, אתה צריך הוכחה על הער שהדג שמגיע אליך הוא הדג הכי טרי. יותר טרי מאשר זה ששוכן על החוף.
מהרגע
שאתה צריך להוכיח את הטריות הזאת, אתה מתחיל להבין מה זה דג, וזה מתגלגל למסעדה טובה.
גם על הר זה חושים אחרים, כאילו מעל ים.
נורא נכון. תראי, על הר יש סודות, כי יש עליות וירידות וסיבובים שאת לא רואה שום דבר מעבר לעיכול. שם זה האינקובציה הטובה ביותר לרעיונות, לאשליות.
אז אוקיינוס בירושלים, שזה שם עוד 90s, שחושבים על זה, נכון?
ממש.
ומשם,
נורא,
אוקיינוס.
משם על הסלון בתל אביב?
לא, שם הייתי 11 שנה.
חלבה ממך את המלח של הזיעה שלך?
אבל שם, במקום הזה, אני הייתי כמעט לבד בתוך מטבח ישראלי שלא קיים. זאת אומרת, אם המטבח הישראלי הוא היום, אני לא מדבר על מטבחים מזרח אסיאטים שקיימים פה, אם המטבח הישראלי אורכו היום 100 קילומטר, אני חושב שבאוקיינוס נוצרו ה-90 קילומטר הראשונים של המטבח הזה. כי לא ידעתי איך לבשל.
כן.
וזה היה היתרון הכי גדול שלי. כל פעם שאני לא יודע, אני הכי מצליח.
לומד.
ככה היה גם עם הגלידה. הסיבה שלקחתי את הגלידה, זה היה מלחמה. והחלטתי שאני חייב לעשות איזה משחק מסעיר לעצמי. היה לנו איזה חלל בבית רומנו, ששילמנו עליו שכר דירה, סתם שכרו אותו. חשבנו מה נעשה, אמרתי, מה, אני באמת לא עשיתי ולא יודע. זה גלידה. ואמרתי, איך אני אעשה גלידה? אני לא יודע. אז מיד הבנתי שבגלל שאני לא יודע, אני צריך לעשות גלידה, כי הנה, אני משוחרר, ואדם שלא יודע בעצם, גם אם הוא חוזר על הבסיסים הכי פשוטים שעשו מיליוני אחרים, אם הוא מצא אותם, הוא המציא אותם. ומי שממציא אוכל, יודע את הסיפור שלו. ומי שיודע את הסיפור שלו, יודע להפעים אותו כמו דופק לדם של האנשים. אוקיי, המסעדות.
אוקיי, אז המסעדות
היום ואלו שמות טיימליין מלמטה.
כן.
מ-89. ב-89 הוקמה אוקיינוס, ב-95 התחילו הפיגועים הנוראים בירושלים.
שגירשו הרבה עוד... מסעדות ומסעדנים מהעיר.
הם גירשו את כל העיר ואת כל נשמתה מתוך כן. עצמה. זאת אומרת, כולם התחילו לנטוש אותה.
והגרוע
מכל,
כן.
והגרוע מכל, זה שהפסיקו להגיע תל אביבים. ואז אנחנו הבנו שירושלים חיה מתל אביב. ירושלים היא החומר, היא האסנס, היא הקריסטל, אבל מי שצורך אותה, זה צורך אותה, התל אביבים הם אלה שצורכים אותה. והם הפסיקו לטפס במעלה שער הגיא, וגם לא הגיעו תיירים, ואוטובוסים התפוצצו לי מעל המסעדה, וגם ירו לי צרורות על המסעדה. ולאט לאט פסקה עבודה, ואני האמנתי שהיא תגיע. זה היה הניסיון הראשון שלי, הסטארט-אפ הראשון שלי בדבר הזה. סטארט-אפ אפשר לעשות כנראה פעם אחת בחיים, כי צריך שם כמות תום מטורפת. מהרגע שאין תום זה לא סטארט-אפ יותר, זה כבר איזה מניפולציה של עסק. שם הייתה לי אינקובציה שבעצם מצאתי שם את כל יסודות המטבח שלי עד היום. אחרי אוקיינוס כבר, ההמצאות התרחבו, אבל בייחוד העמיקו. היסודות היו שם, האלפאבית נוצר שם בתוך המקום הזה.
נשמע לי שהחוויה של להיות בעל מסעדה אחת, ושמה להביא את המשחק הכי טוב שלך כל יום, זה משהו שעכשיו שאתה מהבעלים של אימפריה, של המון מסעדות, זה נשמע לי משהו שאתה מתגעגע אליו.
כנראה שהגני עדן המשובחים ביותר, תמיד עטופים בחומות של גיהנום, וחומות הגיהנום עבות מאוד. זה גיהנום להיות בעל מסעדה אחת, כי אתה צריך, אם אתה רוצה שתהיה המופלאה מכל, אתה צריך להיות הכל, אתה צריך להיות הכלכלן שלה, אתה צריך להיות המנהל שלה, אתה צריך להחזיק את המלצרים, את הטבחים, אתה צריך להיות יצירתי, להמציא את המטבח כל יום עוד פעם, ועוד פעם, אתה צריך לנהל את הכספים, זה לא עובד דבר כזה, זה המון דברים סותרים שמתקיימים. מאותו רגע ניסיתי לעזוב את העיר, לרוע מזלי ראש העיר היה אהוד אולמרט, הוא לא נתן לי לעזוב את העיר, כל פעם שהיה חסר לי כסף, היו לו מספיק חברים בעולם שעוד, שהוא היה מגייס מיד כסף כדי לתמוך בי. הוא אמר לי משהו מאוד חכם. עיר לא שווה שום דבר אם אין בה מסעדה טובה ומלון טוב. אף דיפלומט לא ירצה להגיע לעיר ולשבת איתנו יפה. ולתרום לנו. אז אתה, המסעדה, המלון, זה קינג דיוויד, אי לכך, אתה לא עוזב בלי רשותי. ואת הרשות אף פעם לא קיבלתי עד שיהיה. לא יכולתי יותר. ונמלטתי בלי להודיע לו. מאז לא דיברנו.
וואו. היית בא לבקר בכלא, סתם.
אוקיי, בוא ניתן לו להמשיך.
איך זה התקדם?
משם הציעו לי בהרצליה פיתוח להקים אוקיינוס, חברת גב ים, נתנה לי כמעט את כל הכסף, אני הייתי צריך להביא עוד הרבה מיליונים. לא היה לי את המיליונים האלה, הבאתי את זה מכל מיני מקומות, ועשיתי את הטעות שאת כל האוברדרפטי מהבנקים לא אספתי להלוואה, וזאת הייתה מסעדה שעבדה נהדר, ותוך כדי זה שהיא עובדת נהדר, אחרי שנה וחצי פשטתי את הרגל וסגרתי אותה. סגרתי אותה, לא רציתי יותר מסעדות, הבנתי שהן מורגות לי את החיים, ואז פתחתי את ברונו, היא לא הייתה שלי, אני הייתי שותף שם, אבל היא לא הייתה שלי, בניתי את גני האירועים בגן אורנים, שהיו תחת אותה בעלות של ברונו, וגם זה לא רציתי לעשות יותר. ואז הכרתי, התחזקו קשריי עם השותף שלי היום, שחר, שחר סגל.
הפרסומאי.
הפרסומאי.
כן.
איש קולנוע, כן. איש עסקים.
קולנוע, כן. איש עסקים, סדן.
עשה בערך, כנראה מיהם הכי הרבה פרסומות.
עשה בצבא, במלחמה, כן.
כן.
הוא יודע לגרום לאנשים בצורה הכי כנה לבכות ולצחוק. זה יתרון מאוד גדול שלו. על זה היה מבוסס הפרסומות, והפרסומות מנעו ממנו את היכולת הגדולה ביותר שלו להיות במאי סרטים גדול. אבל כל באדם עושה את ההחלטות שלו, ולהחלטות יש תוצאות, ושחר נעשה באדם מאוד מאוד עצוב עד שהוא איבד את הרצון שלו לחיות. ואז אמא שלו אמרה לו, אמא שלו הייתה חברה שלי בירושלים, אם אתה רוצה להיות שמח, תהיה כמו אייל שני. שחר באדם מאוד יצירתי ומאוד פרגמטי, נסע אליי למסעדה שלי באוקיינוס בתל אביב, בהרצליה, היה בסרוויס אחד, פתח את היומן, אז היו יומנים כאלה, 7-star, היו לו מלא פגישות, מחק את כל הפגישות לחודש הקרוב, החליט שהופך להיות לטבח. זה כוחו ששחר, הוא באמת האדם שבורא את חייו כל פעם מההתחלה. באותו ערב עבדנו עד 2 בלילה, שתינו כמו משוגעים, הוא חזר הביתה, נרדם בחוץ על המדרכה, מחוץ לבית שלו בהרצלי הפיתוח, זה היה היום האחרון שהוא נכנס למטבח. אז התחלנו לבשל ביחד, אהבתי אותו אהבה גדולה עד היום, ורציתי, הרגשתי שאני יודע להציל את נפשו, איך אני אציל את נפשו? אני לא יודע טכניקות, אני יודע להעביר ידע לבני אדם, האמנתי שהידע הזה יגאל אותו. התחלנו לבשל כל שישי שבת ביחד אצלו בבית, ואז הוא אמר לי יום אחד, אנחנו לא מבזבזים את הבישול שלנו. אמרתי, עולם, אנחנו אוכלים, נהנים. הוא אומר, לא, אבל זה מתבזבז. אז מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, בוא נשים על זה מצלמות. אמרתי, מה יצא מזה? הוא אומר, כלום, בוא נשים על זה מצלמות. המצלמות ששמו היה במקום אחר, במשרדים שלו ברחוב התעשייה, קרוב לפה, מבלי שאני ידעתי, תוך חודשיים הוא פתח אולפן צילום הוליוודי, שיש בו את המטבח הכי נפלא שראיתי בחיים שלי. שחר בנוסף לכל כישוריו הוא קניין גדול. הוא יודע בדיוק מה לקנות ואיפה לקנות, ואיך לאחד את כל הקניות לידי יצירה אחת, ושם התחלנו לצלם את אוכל למחשבה. הטלוויזיה הראשונה שעשיתי, ערוץ 8, זאת הייתה התוכנית הראשונה בעולם שעוסקת באוכל ומערכת אנשים. זאת אומרת, זאת תוכנית אירוח שמבשלים בה. היינו מביאים כל מיני אנשים, תחקירנים, מצאו לנו כל מיני אנשים מעניינים, היינו מביאים אותם, יוצאים אליהם, מביאים אותם לאולפן, מבשלים ביחד איתם, אוכלים ביחד ומדברים. זה היה הפורמט של התוכנית, אף אחד לא עשה את זה קודם. עשינו את זה ביחד, לא היה רייטינג אז לערוץ 8, אבל ידענו שזה נורא מצליח לפי תגובות של אנשים, ואז הגיעה העונה השלישית שהיינו צריכים לעשות, ושחר אמר לי, אני גמרתי עם התוכנית הזאת. אמרתי, למה גמרת עם התוכנית הזאת? היא כל כך מצליחה. הוא אמר לי, בדיוק בגלל זה, אייל, אם היא כל כך מצליחה, ממקום שבו אתה מצליח, תמיד תברח, כי זה היה המקום שתיכשל בו. חפש את ההצלחה במקום אחר, והפסקנו לעשות את התוכנית הזאת. שנתיים אחרי זה, שחר היה שותף של אביב גלעדי, גם הוא איש טלוויזיה, מפיק גדול, היום לא בארץ. שנתיים אחרי הרגע הזה, שהפסקנו לעשות את התוכנית הזאת, אביב גלעדי שהיה שותף של שחר באותם זמנים, התקשר אליי ואומר לי, פתחתי לך מסעדה. שאלתי אותו, ביקשתי ממך,
אז כן, זה כמו שחברה פותחת לחברה טינדר, זה מין מה זה פתחתי לך מסעדה.
בדיוק, בדיוק, חתיכת טינדר זה תלת מימדי.
גם שוק בשר.
כן, בדיוק. אז אמרתי לו, מה לא צא מסעדה? הוא אומר לי, ולראות את המסעדה שלך בלי להיות בה, בלי לעבוד בה אתה רוצה? לא יכולתי לעמוד בפיתוי. הגעתי למעבר יבוק 8, איפה שנמצאת הסלון עד היום. עזרתי איזו תפונה ניהולית פתאום באיזה רגע אחד, ואמרתי, אביב, אתה יודע מה? אני לא קונה פה כלום, אתה קונה לי את הכוסות ואת הסכום ואת המלאים הראשונים שלי, ואני עובד יומיים בשבוע, אני משלם לך כמו ליסינג על המסעדה. מוכן? אמר כן, וככה נפתחה הסלון, המסעדה הראשונה שלי בסיבוב החדש שהתחיל לפני 18 שנים. כל מי שהגיע לסלון אמר, אין דבר כזה מסעדה שעובדת יומיים בשבוע, אתם תפסידו את המכנסיים שלכם אחרי שבועיים ותסגרו. היא זאת שתקבור אותנו, היא בת 18 היום המסעדה הזאת, משנה לשנה עולה הכמיהה והתשוקה אליה, וגם האיכות שלה נהפכת למשהו שלא דומה לדברים ברגעי הטובים, לפחות שלא דומים משום דבר אחר שמתרחש בעולם. יש שם איזה בית יוצר שמכיל המון יוצרים שפועלים בחופש יצירתי מטורף. היום אני רק האורך שלהם, אני לא השף שלהם, ויש שם מסעדה קסומה.
שם גם התחיל הקטע הזה של לשים את ה... אוכל ככה על השולחנות בצורה גרוטסקית כזו.
שם התחיל הכל עוד פעם, אולי זה היה קודם, אבל מה שהיה קודם נמחק. תראה, אני רוצה להגיד לך.
כי זה, אני חושב, אתה יודע, כל חתונה, אתה הולך ואתה רואה את הקטע הזה ששמים איזה חתיכת קרטון, כן. ועליה שמים...
בטח, אני גם יודע את הרגעים
זורקים
שזה
זורקים אוכל.
הוצא, נכון? כי אני פיתחתי שפה מאוד מאוד קלה שמביאה לתוצאות הזאת במהירות מאוד גדולה. ככה גם אני מלמד טבחים. העניין הוא שהשפה הזאת, אתה יכול ללמוד אותה בתנאי אחד, שיש לך הבנה עמוקה של היסודות, של הסיבות שלהם, ושל השאיפות שלהם, איפה הם רוצים להיות. מבלי ההבנה הזאת, אתה עושה את הצורות, מבלי לדעת את הסיפור שנמצא מאחוריהן. אתה יודע, ואת יודעת, וכנראה שלא, ש...
מת לדעת, אני מת שאני יודע את זה.
משך חיים של ייצור, משך חיים של ייצור, נמדד על פי ה-BPM שלו, פעימות הלב.
ביטפרמינט, כן.
כן, ביטפרמינט, פעימות הלב. רונה, למשל, הולכת לחיות 200 שנה, כי בחורף הלב שלה פועם פעימה אחת בארבע דקות.
מה?
ייצור הכי משוכלל בעולם, זאת שיטה שהומצאה לפני 250 מיליון שנה.
כן, טוב, דינוזאורית ששורדת איתנו.
אנחנו פועמים 60 פעימות בשנייה לפחות.
אני קצת פחות, אני רץ.
וזה מבלי התרגשות, זה מלהיות אדיש, אנחנו פועמים ככה. היינו צריכים למות לפי חישוב פיזיולוגי בגיל 17. אבל לא, אנחנו מחזיקים 90 שנה לפעמים, 100 שנה. אי אפשר לפענח למה. זה סותר את כל החישוב הזה של פעימות הלב. השערה היא שבגלל שהבן אדם זאת חיה שמשחקת כל חייה, בזמן המשחק פעימות הלב לא נספרות.
עכשיו זה ההקדמה הכי טובה למשחק שהיה אפשר לעשות.
אז צריך לשחק כמה שיותר.
אז בוא נשחק, קדימה.
אוקיי, אז יש לנו משחק.
את עדיין רוצה לשחק.
לא, זה חשוב לשחק, זה המסגר, אבל בוא לא לשחק.
זה הדבר היחידי שהוריד אותי מהטיימליין של המסעדות. אז יש לנו בעצם משחק שבו, זה משחק אסוציאטיבי, אוקיי? צריך להפעיל פה את הדמיון, שבעצם אנחנו מחלקים אנשים למטוגן, אפוי, מעודה ונע.
קל.
אני אתן לך דוגמאות.
למתקדמים אגב.
כן.
ואם אנחנו מדמיינים, טוב, 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 אפשר גם לדבר על מנה.
כן, נכון, למרות שכאילו...
ונתחיל לשחק.
נכון, אי אפשר להסביר מה זה, זה פשוט יחטא למשחק. אז נגיד לדוגמה, בוא ניקח את שחר סגל, מה אתה חושב שהוא?
מעודה, נע, מתוגן או אפוי, נכון?
וואו, עכשיו אני מבין כמה המשחק הזה קשה. אני רוצה, אבל למה שאני אציית לחוקים שלו?
שבור הכל.
שבור את זה. שחר סגל הוא ארוחה יפנית. ארוחה יפנית זה טור דה פורס, מאדים שם, מתגנים שם, צולים, פרמנטציות, חותכים, הכל בארוחה אחת, והכל מדויק מאוד.
בנטו. שחר סגל הוא בנטו?
הוא בנטו.
אז התחלנו עם שחר סגל, האמת שזה הייתה טעות. הייתי צריכה לתת לך דוגמאות יותר פשוטות. לי גרינר למשל היא מתוגנת, שירי מימון היא מתוגנת.
לי גרינר מתוגנת בעינייך?
כן.
אוקיי, אבל מיד כשאת משחקת את המשחק הזה, את יודעת מה? את ראית מתוגנת, אני כמעט ולא מכיר אותה, אבל ממה שאני מכיר זה משאלות ששאלו אותי עליה, אני מיד מסכים שהיא מתוגנת, רק יש פה גם תת משחק בתוך הדבר הזה, באיזה שמן היא מתוגנת, וכמה ימים עמד השמן שהיא מתוגנת.
לא חשבתי על זה בכלל.
פה זה כבר יהיה גס, אני אגב מדמיין מנה ספציפית, ספציפית לגבי לי גרינר, אני מדמיין מנה, שהיא מנה מאוד מוזרה.
אני יכול לצייר לכם את הצ'יפסר שהיא תוגנה בו.
הוא ישן?
אני מדמיין שזה צ'יפס עם גלידה.
מהאייטיז?
זה צ'יפס, ואגב זה מנה ממש טעימה, צ'יפס שטובלים אותו בתוך גלידה, הייתי אוכל את זה במקדונלדס בזמנו.
זה נשמע נהדר.
קונים סנדי וקונים את הצ'יפס
שלהם. אתה מראה, אם גומך עוזב את האולפן ורץ אחריה, אחרי דור כזה. לא הייתי נשאר לשם, לא הייתי מאבד שנייה.
רבין.
וואו, איזה טוויסט בעלילה שלהם.
רבין יש לו צליה עמוקה לרמת זהוב עסיסי על השבר של השריפה.
רחמי בפנים.
הוא לא מעודה?
אני פעם לחצתי לו את היד, היה לו יד רכה כמו של קוף.
באמת?
זאת חוויה מדהימה.
איזה כיף לך.
אני גם לחצתי ידיים לקופים.
לא פחות מרשים.
וגם החיות התנכי.
מה אתה אומר? זה חיים מסוכנת נורא.
היא מסוכנת?
מסוכנת, אבל... אתה לא מבין כמה.
יו, זה מושלם קופי.
אני מבין, היא כמו בן אדם שלא עוצר את עצמו.
נכון, כן. כזה
אני
הרספקטור.
אני ראיתי פעם קוף סיאמנג שמפרק ענפת בקר, לחתיכות כמו שילדים בני ארבע עושים עם זבוב שהם תולשים מנו את הציפורניים. עד כאן הסדיזם.
לעומת רבין, ג'ו ביידן.
ג'ו ביידן.
ג'ו...
אפוי.
ג'ו ביידן הוא אפוי.
אני חושבת שהוא נע.
הוא אפוי, הוא לא צלוי.
הוא לא נע?
הוא אפוי, לא.
ורוד כזה.
מי נע?
הוא סלו קוקט.
סלו קוקט.
הוא סלו קוקט, הוא אפוי סלו קוקט, כמו שאופים רובן סנדוויץ' פסטרמי, שאת פורסת אותה, היא אדומה לגמרי, מהסלפיטר.
אוקיי, הוא סלו קוקט, אני יכולה לראות את זה. כן. ביבי.
רק ראשי ממשלה, אנחנו חזקים בראשי ממשלה.
כי זה אנשים שכולנו מכירים, ואנחנו תכף נקח יותר.
ביבי זה אבו נפחה שהתפזרה בו בלוטת הרעל. אין פה מצב בישולי.
הוא לא? אתה חושב שהוא קצת מתוגן? לאחרונה הוא מתוגן.
תלוי איך את רואה טיגון, אפשר לראות טיגון כמו כנפי פרפרים.
טיגון זה סוטה, בראש ובראשונה זה דבר סוטה לעשות.
את יודעת מה, טיגון של רמאים הייתי שם עליו.
טיגון של רמאים.
טיגון של רמאים, אני לא רוצה לתאר את הצ'יפס.
חברך, חיים כהן?
חברי חיים כהן אפוי מכל הצדדים.
זה כל כך נכון.
אפוי מכל הצדדים, זה כמו סטייק, כמה פאות יש לסטייק, כמו של קוביה, זה שמונה פאות. שמונה פאות, כל אחת נתפסה במלקחיים, והיה את
אבל אפייה טובה כזאת.
אפייה טובה.
מבפנים מה מידת העשייה שלו?
מה מידת העשייה שלו? הוא מידת העשייה המדויקת ביותר לאכילה ומדיום.
רותי ברודו?
רותי ברודו יש בה, היא צנצנת חמוצים צלולה מאוד, שנעשתה שם החמצה נפלאה, כל השמרים ירדו למטה, והיא עומדת צלולה, צלולה, בתוך נוזלי המלח.
מדהים, זה מדהים. רגע, רון חולדאי.
רון חולדאי זה... אני מאוד אוהב אותו.
ראש העיר שלנו.
אני מאוד אוהב אותו.
היה
לי גם מאוד קל להגיד שאני לא אוהב אותו, אם לא הייתי אוהב אותו. שיהיה ברור, אני רוצה להגיד את זה, שאני אוהב אותו מתוך בחירה חופשית, באמת לא אכפת לי מכלום. הייתי אומר...
אתה אפילו לא תושב שלו יותר.
הכל, ואני אפילו לא תושב שלו יותר.
מה אתה אוהב בו?
הוא מיצי מאוד. הוא מלא מיצי גירוי לעשייה. זה מה שאני אוהב בו, אני אוהב את היציבות שלו, אני אוהב את הכתפיים הרחבות, הבעיות שלו. אני גם יודע, תראי, בסוף, ויש לי מסעדות בכל העולם, וברוב הכרחים הגדולים בעולם, והייתי בהם, וחייתי בהם תקופות מסוימות שהקמתי אותם. אין עיר כמו תל אביב. כזאת קטנה ומטורפת וסוערת.
איזה קצב.
ובאמת חיה. כן. חיה שלא רואים עיר כזאת חיה. כל עיר בעולם, הרי ערים לא נולדות ביום אחד. יש שם היסטוריה של שנים, וכל עיר מקבלת משהו של אישה מבוגרת. ואני לא מדבר במובן הטוב של אישה מבוגרת. אישה מבוגרת יכול להיות נפלא. אבל יש דבר שקוראים לו אישה מבוגרת, שזה איזה מין כבדות, התאבות, שומנים חוסמים. הכי מקבלות את הדבר הזה, תל אביב לא. נימי אדם שלה עד לדקים ביותר פתוחים ומזרימים אש בתוכם. וזה רק תל אביב. ובסוף חולדאי עשה אותה.
אני רואה אותך מדבר על אוכל, ויש לך גישה שזה מרגיש שהיא מאוד מחוברת לטבע. לדוגמה, בסדרת רשת הקצרה שלך ושל שחר מלפני יותר מעשור, שאתה מכין שם תרד בחמאה, בשביל להבין איך להכין את התרד, אתה לוקח השראה מהטל שמחכה בבוקר לתרד, ואתה מנסה לשחזר את זה במטבח.
תראה.
ושחר מגיב לכל זה בתמיהה, והוא כאילו צוחק עליך קצת שם, אז אתה אומר לו, מאיפה אני אבשל? ממתכונים?
נכון.
והמשפט הזה ממש נשאר איתי.
תשמע, לבשל ממתכונים זה כמו לנסוע על ווייז שאתה יוצא לטיול בחול. אתה תגיע ליעד בצורה מדויקת וכנראה הכי הילה. לא תבין את הקונטקסט, מה שייך למה, מה נובע ממה. אז מכונית שצריכה להגיע ליעד עוד מילא אם אתה לא יודע שמימין זה תוסקנה ומשמאל זה אומבריה. אבל אוכל, איך תדע איך לעשות אותו? מתכון ירד מהשמיים, אלוהים ברא אותו, זאת הדרך האחת והיחידה, בנה אותו מישהו שהוא לא מוכשר, לא יותר ממך ולא יותר ממני, הוא פשוט האמין שזאת הדרך. אבל בטוח שהוא יצר אותו מראיית אדם שהיא תמיד צרה, רק היא ראייה רשתית, חיבור בין בני אדם, שמסעיר רעיונות בעצם נותן איזה זה. אבל צריך להתחבר לרשת כדי להבין איך לעשות אוכל. הרשת המיידית להתחבר זה להיות, להרגיש שאתה חלק מהסלעים והאבנים והטל והרוח והאדמה. עכשיו, למשל, אתה מדבר על ליתרת. למשל, חציל. מאיפה תדע איך לבשל אותו? תסתכל איפה הוא נולד. היה לי פעם טבח שחור ענק, כמו מקרר הוא היה רחב, האיש הזה קראו לו חוסני. חוסני היה גר בבית מבוץ, עשוי מבוץ, בכפר הפליטים מאוג'ה. זה ליד יריחו, יש כפר של פליטים. עכשיו הוא אמר לי, חציל גדל באדמה בוערת. הסתכלתי על חוסני, הוא באמת שחור כמו חציל הוא היה, בצבעים סגולים כאלה. גר בבקתת בוט שכנראה לוהטת ל-80-90 מעלות בקיץ, עם אדם שנולד מתוך אדמה בוערת, וחי באדמה בוערת, אומר שחציל גדל באדמה בוערת, כנראה שהחום הבוער זה המוטיב הגדול של החציל.
כן.
מאותו רגע הייתי מתחיל לקבור חצילים בתוך גחלים, ומצאתי שזאת הדרך הכי טובה לבשל אותם, כי אז המים נמלטים מהם, עוזבים את הבשר שנותר רך כמו פתה, לבן ומתוק. נסה לצלות חציל, בחום מתון ונעים, הוא יאפור, נוזלי, מר, כל הגיהנום של החצילים.
כן. טעם ממש של רע, לפעמים יש לו
שעושים אותו לא טוב.
למרות ש...
מעניין אותי בחוויה של עיר, שהיא מאוד רחוקה מהאדמה החמה הזאת, והיא מאוד רחוקה מהטל של הבוקר, על הטרד, ובתוך החוויה של העיר, אחת ההנאות הכי גדולות שיש לנו, זה ללכת למסעדות ולאכול... להיות אחד עם האוכל שם לאיזה רגע.
זאת לא חוויית טבע.
אני טועה אם אתה מנסה להביא את הטבע לתוך העיר עם האוכל שלך.
תשמע, יש לי טבחים בניו יורק, כמה מהם מופלאים, ואני מגיע מדי פעם לבקר אותם, והאוכל משתנה, הוא נודד לאוכל פצוע יותר, חי יותר, פעולות מתומצתות, קצרות יותר, פחות נגיעה, שמן זית, לא חמאה. ואז אני עוזב, והם נסחפים יחד עם העיר אל תוך החמאה והשמנת. ואני כל הזמן אומר לשחר, פעם בחודש, צריך להביא אותם לביקור מולדת, כדי שיתחזקו על השמן, על האור, על הצבעים החזקים. ואז הם יכולים להחזיק חודש בניו יורק. כמה זמן טבח יכול להחזיק בתל אביב כטבח? כשהוא רוצה לעשות מטבח שלופת את העיר, צריך לצאת ממנה כל כמה ימים. עיר ביצוע תל אביב, היא פסה, היא תחנה מרכזית, שהיא פסה הרכבת המרכזיים של העולם, העיר הזאת. אבל כל הזמן צריך להזרים לתוכה דם וחומר חדש, כל הזמן על זה, גם היא מבוססת. זאת אומרת, בתל אביב בסוף אין אתה, ואת ואני. המדיום זה תל אביב, כולם באים כדי לתת את הדם שלהם בתורות.
אתה זה מאוד מזוהה עם תל אביב, אגב, זה ממש...
אני חושב, כן.
זה מה אני לוקחת מפה את הזה, מה אתה...
לא, אבל צריך הקשר.
איזה בושות, ככה ריבים ליד אייל שני.
זה לא ריבים, זה המקצוע. המקצוע, המקצוע.
ריבים ומדונים.
זה יפך פודקאסטים לבשו חוקים.
כן.
אני אף פעם לא השתתפתי בפודקאסט.
אני שמעתי פודקאסט שלך.
בתולדות עם פרשת עשיו ויעקב.
באמת?
כן, מאוד יפה.
לא ידעתי שזה פודקאסט, אז דיברו איתי ולא אמרו לי שזה פודקאסט. אבל אף פעם לא הייתי באולפן שמקליטים פודקאסט, ופתאום אני רואה שזאת כבר אימפריה מבוססת היטב, הפודקאסט.
מתבססים. החוקים עדיין נכתבים.
זה מאוד מתאים לך.
החוקים עדיין נכתבים זה טוב.
יש מעט מאוד חוקים עדיין.
כן, כל עוד נכתבים החוקים ועוד לא התייבשו וקיבלו צורה קבועה.
שחר סגל, אגב, התארח בפודקאסט, והוא אמר עליך שיש לך שלוש כישרונות, לעשות אוכל, לדבר אוכל ולפשוט את הרגל. שתדע.
שחר גם דומה, בייחוד כלפי הדבר השלישי שהוא אמר, הוא דומה לצבא שלי, לרונה. מהרגע שיש עוד תבנית, היא לא יכולה להתפרק.
איזה מזל הוא?
אני לא יודע.
איזה מזל אתה?
גדי, הקשה מכולם.
וואו.
אבל כשנעשים בוגרים יותר, הוא נעשה קצת קל יותר, הוא מניח לך, הוא עוזב אותך. לפני שהחיים עוזבים, הוא עוזב.
זה יפה.
היה לו בחירות לא מזמן.
לעירייה, כן.
לעירייה, ואתה כבר לא תושב העיר. אבל בוא שנייה...
חוקית אני תושב העיר.
חוקית
אני
תושב, יש תו חניה.
כן, אני רשום בעיר.
יפה. הכי חשוב שיש תו.
לא, אני לא סוחר או בעל דירה בעיר, אז אין לי תו חניה, אבל גיליתי אפליקציות.
יפה, יפה, יפה. הלקונה הזאת תיסגר אחרי המשפט האחרון. אני רוצה לדמיין סיטואציה שיש בחירות, ואתה מאיזושהי סיבה החלטת לרוץ לבחירות, או אפילו כמו שנתנו לך מסעדה, הפכו אותך לראש העיר. אתה ראש העיר עכשיו.
כן.
מה אתה משנה בעיר? מה אתה עושה?
יש לי תשובה גם אם הייתי ראש ממשלה, זאת התשובה הגדולה, זאת התשובה הקטנה אם הייתי ראש העיר. אתה יודע, כשאני לוקח חומר גלם ביד, יש לי שתי שאלות. ראשית כל, מי הוא? מי הוא זה חקר שלם של חיים, כדי להבין מי הוא, כי אתה משתנה כל הזמן מולו. אבל הדבר שאפשר לשאול ולקבל תשובה הרבה יותר מהירה, זה מה השאיפה שלו, מה הוא רוצה, איפה נעים לו ואיפה לא נעים לו. איך אני מבשל? אני נכנס לתוך החומר, אני עושה פעולה, מרגיש אם נעים לחומר. אם נעים, אני ממשיך לאותו כיוון. אם לא, אני משנה כיוון. כל הזמן עובד בנעים, נעים, נעים, וזה לאוכל, לא לי, לזה. אז אם ככה, גם מתל אביב, וגם מה השאיפה הגדולה שלה, שבתוך השאיפה הזאת, יוכלו להתקיים בצורה הרמונית השאיפות הקטנות שלה. אני חושב שהשאיפה הגדולה של העיר הזאת זה להיות מדינה ולהיות עיר מקלט. ועיר מקלט להרבה אנשים, העיר הזאת, שהם יכולים לנשום בה מהמון סיבות, מסיבות מגדריות, מסיבות פוליטיות.
וסוציו-אקונומיות, גזעיות, הכל.
כן, עכשיו המון, היא באמת עיר מקלט. זאת אומרת, יש פה...
זאת עיר מקלט, אני הייתי שואף לנתק אותה בכל דרך, לפחות להגיע איתה למצב של קנטון שיושב בתוך מדינת ישראל.
גאוני.
ואז זה הייתי עובד.
מצביע.
השאר יפורש כלפי מטה מעצם הפעולה הזאת.
איפה הנחמה של עיר המקלט?
היא תמיד נדמת לעיר הזאת כמו מחנה צבאי. היא מאורגנת מאוד. אפשר מנקודה אחת להביט עד לנקודה הרחוקה ביותר מהנקודה הזאת. מה?
אבל לא יותר מזה, הכל נורא מסודר, מנסה להיות משהו קצת...
היא מאוד מסודר. כן, היא מאוד מסודר. תמיד יש לי איזו חוויה שגרתי פה, שאני גר בבסיס של חיל האוויר. הדברים בה מאוד ברורים ומאוד מסודרים, אבל משום מה, בתוך הסדר הזה אין מחנק. אתה יכול לנשום, ויש לך בתוך התא שלך הרבה מאוד תנועה. איפה הנחמה בעיר הזאת? תראה, לעיר יש תפקיד אחד. היא בעצם אתר למפגשים, מכל הסוגים. ככל שהמפגשים רבים יותר, עמוקים יותר ואינטנסיביים יותר, העיר טובה יותר. איפה הנחמה? זה בחלום שהכל יכול לקרות פה בתל אביב.
מה המקום אהוב עליך בעיר?
את הים שלה אני לא אוהב.
מה אתה אומר?
אני לא יכול לשאת את הים שלה מכיוון שאתה מביט לים.
יש לו את הים הכי יפה בארץ.
ואתה רואה את הטבע. ואתה מביט לאחור ואתה אומר, עבדו עליי. זה לא יכול להיות שמפסד האחורית כזאת נוצר ים אינסופי. לא יכול להיות. אז את הים, אני לא אוהב, גם אני לא מבין את העשרות אלפי אנשים שנמצאים על החוף, אני לא, איך אתה נכנס לשם כעוד גוף, אני לא מצליח להבין את זה. אז לא הייתי הולך לים. המקום שהכי אהבתי בתל אביב זה את בריכת גורדון, האחת והיחידה בעולם, אין כמותה.
עם מי מלח.
אין כמותה, נכנסים, יש שם 134 מטר של אקוויפר שנשאב כל יום,
כן.
שזה תערובת של מי ים עם מי אקוויפר מתוקים, וברגע שנכנסים למים, אני חושב שזאת אחת מהמדיטציות הגדולות ביותר שיש, אז את בריכת גורדון, אני מת עליה, אני אוהב את האזור של רומנו מאוד, אני אוהב גם את פארק המסילה, עם כמה שזה לא פופולרי להגיד את זה, כאילו יצרו איזה מקום כזה לכולם, והמוני, וזה אבל רואים שם את העיר מהתחת שלה, ויש התחת כל כך יפה לעיר הזאת.
מדהים.
היא לא ידעה שהיא כזו.
היא לא ידעה, כן, כל הזמן אחר כך.
פארק המסילה מקום מדהים.
במחשוף, אבל איפה?
מה אתה חושב שהולך להיות מהעיר? גם עכשיו, בתקופה של מלחמה, ובתקופה שאנחנו באמת נאבקים כאן, ויש גם מאבק שבלי קשר למלחמה עוד לפני, עם קשר, אבל בלי קשר, זה נהייתה עיר של דמוקרטיה, שפה כולם נאספים כאן. מה הולך להיות כאן?
תראי, עיר של דמוקרטיה סוחבת צעירים לתוכה, ומחזירה צעירים לתוכה. היא עוברת תהליך שנורא מפחיד אותי, תל אביב. ממה עיר בנויה? מצעירים עם burning ambitions רעבים, שאין להם כסף. והם יוצרים את היצירות הכי מופלאות שיכולות להיות. ככה נבנית עיר, ואז זה מושך את העשירים. העשירים זה סוג של טפילים שניזונים מנשמתך. מה הם נותנים תמורת זה? כסף לתוך העיר. זה נכון, זה מפתח את העיר, אבל אני בטוח שזה מעליב אותך כיוצרת. הרבה כסף נכנס לעיר, בצורה מאוד טבעית, ככה זה אמור לקרות. הרבה הייטק נכנס לעיר, הפכה להיות לעיר יקרה. המודל שבו יש לי טבח נפלא, שאני באמת משלם לו, ככל שאני מסוגל לשלם לו, והוא לא מסוגל לגור בעיר, לשלם את שכר הדירה בעיר, זה מודל שאומר לי שמשהו השתבש פה. בתוך העיר הזאת. מה יקרה? מלחמה מנענת את הכל. אני אופטימי.
חברים, תודה רבה שהזנתם לפודקאסט הזה. אייל שני, בירכת אותנו בהרבה מילים חכמות שישארו איתנו.
איזה מילה יפה, בירכת זה יפה. הלוואי ותבורכו.
ואני מקווה שהפודקאסט הזה משאיר אתכם עם איזושהי הרגשה טובה, אני חושב שיותר מזה אי אפשר לבקש.
אפשר לבקש לשתף.
תשתפו, אם אתם זה, אז חברים.
ולדרג בחמישה כוכבים.
זה גובר כול.
לא יזיק לכם לפרגן.
חמישה כוכבים פלוס שייר לאדם שאתם חושבים שיתרם מזה. זה מתנה, אתם שולחים למתנה בעצם, וגם אנחנו נתרמים. ותודה לדור קומץ שמסתכל עלינו כרגע
ברצוף של... ערך אותנו, רצח אותנו,
זה יצא פרק ארוך, אבל טוב שזה יצא פרק ארוך.
זה ברצוף של ארוך.
כן, גם צריך לתאר את הישיבה
אין חוקים לפרק.
של גדולי הקומיקן בעולם.
יד תופסת בשיער עליונה, ויד שנייה תופסת הזקן מלמטה בצורה שיוצרת איזה מין ריבוע עם הידיים. תודה רבה לשני לוי כאן ידי.
תודה רבה לאור דלון כאן איתי.
נדב אבנרי מהעירייה שמתכלל את כל האירוע, וטובה שימנוב משם הפודקאסטים שעושה את אותו דבר. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אגב, אם אהבתם, לא אהבתם, תשלחו לנו הודעות, תגידו ונגיב לזה ונהיה בתקשורת על הדבר. תודה.